אחד מהרגעים המרגשים ביותר אצל יהודי, כשהוא מקבל בשורה טובה, נולד לך בן זכר בשעה טובה ומוצלחת. הדבר הראשון שהוא חושב, ברוך השם, איזה יופי, נלך נעשה מצוות ברית מילה, סעודת ברית מילה, ברוב פאר והדר, כל אחד כפי אשר חנן אותו הקדוש ברוך הוא. הולך ומזמין את כל ידידיו ואוהביו, יש לו אמצעים, הוא סוחר אולם מפואר, אולם שמחות, עם קנטרינג, עם מאכלים משובחים. מה קרה? מה השמחה הגדולה? הנה נולד לי בן זכר, אני הולך לקיים מצוות ברית מילה. ואם נקבה תלד, ואם נולדה לו בת, אז נכון, יש כאלה עושים איזשהו שמחה של הודעה, יש כאלה מנסים אפילו לעשות איזושהי השוואה מסוימת, אבל לא מספיק. זה לאף פעם לא יהיה כמו מצוות ברית מילה. מה, לבת? כשנולדת בת אין את המצווה החשובה הזאת? המהרש"א, אחד מגדולי גדולי מפרשי הגמרא, התלמוד, כותב במסכת מעילה דף י"ז, ואין לו הרבה פירוש על מסכת מעילה, יש לו רק ארבע מקומות שהוא מפרש בכל מסכת מעילה. והמקום הראשון במסכת מעילה הוא אומר את הדבר הבא, והוא מסביר כמה שכשנולדת לאדם בת, אז נכון שלא עושים מצוות ברית מילה ביום השמיני, אבל היא זוכה לקבל את המצווה היקרה שעולה על הרבה מאוד מהמצוות. כשהיא זוכה להגיע לגיל מצוות, והיא מקיימת את המצווה של נידה, היא לא מקיימת את המצווה הזאת רק פעם אחת בחיים, בגיל 8 ימים, אלא היא מקיימת את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, מצווה יקרה ששווה מבחינה מסוימת לערך של מצווה של ברית מילה. הוא מבאר שם על דברי הגמרא שמספרת את הסיפור המפורסם, שהיה בזמנו של רבי שמעון בר יוחאי, שהמלכות גזרה גזרה על עם ישראל שהתבטלו משלוש מצוות עיקריות. איזה מהמצוות הם בחרו לעצמם? שלא ישמרו שבת, שלא ימולו את בניהם, והמצווה השלישית, שלא יקיימו מצוות נידה. מסביר שם המהרש"א, מה הסיבה שהם בחרו בדווקא בשלושת המצוות האלה? הם רצו שלא יהיה את אתה בחרתנו מכל העמים, שעם ישראל לא יהיה בהם את הדבר הנפלא והמיוחד ביותר שהם מעבר והם מעל כל אומות העולם. רצו לבטל מהם את הייחודיות שהקדוש ברוך הוא רומם את עם ישראל מכל עם ולשון. שזה בעצם שלושת המצוות שאותם בחרו, מה שמייחד אותנו להיות לעם סגולה. מצוות שבת ומצוות ברית מילה, התורה אומרת במפורש, אות היא, זה סימן, זה איזשהו סממן ביני וביניכם להראות שאני ואתם זה אחד, יש בינינו חיבור וזה העם הנבחר, זה עם ישראל. אומר גם מצוות ברית, המצווה של נידה, יש בה גם כן את המשמעות המיוחדת הזאת. הוא כותב שם וזה לשונו, ולפי שהאישה אינה במצוות ברית מילה, אז במה היא תהיה מרוממת מכל עם ולשון? בא לה ההבדל מבין האומות במצוות התבילה. וכמו שכתוב במסכת קריתות, שלא נכנסו ישראל בברית כשקיבלו את התורה, אלא בשני דברים, בברית מילה ובתבילה. התבילה שהאישה תובלת ומתארת את עצמה במצוות ברית, במצוות נידה, זה כנגד מצוות ברית מילה. שהכניסה לברית באישה לא היה רק בתבילה. אצל אישה הרי לא הכניסו אותה בקבלת התורה בברית עם הקדוש ברוך הוא על ידי המילה, אלא רק על ידי התבילה. וזה המצווה של נידה, זה התבילה שבעצם מרוממת אותנו ומראה שהיהודי הוא העם שהקדוש ברוך הוא בחר בו ולהיות בקשר, להיות עם חיבור אחד גדול. והיא לא זוכה לקיים את המצווה הזאת רק פעם אחת בחיים. היא יכולה לזכות לקיים את המצווה הזאת פעם ועוד פעם ועוד פעם. מצווה כל כך חביבה. ואם היה אפשר, היה צריך כל פעם לזכור אולם שלם ולקרוא לכל האוהבים והידידים לצד היקרות של המצווה, זה מה שהיו צריכים לעשות. אבל כמובן שאנחנו באמת עם לא סתם הקדוש ברוך הוא בחר בנו, יש לנו את העניין של הצניעות שבנו, את היופי שיש בנו, אבל מצד היקרות של המצווה הזאת, כל פעם כשמקיים את המצווה הנפלאה הזאת צריך להרגיש כמו שעוד פעם עושים מצוות ברית מילה והשמחה צריכה למלא את כל הלב והגאווה והגבה ליבו בדרכי השם. כן, זכינו, לנו לא עושים מצוות ברית מילה רק פעם אחת, אלא עושים, אנחנו זוכים לקיים את המצווה היקרה הזאת פעם ועוד פעם ועוד פעם, לצד היקרות שהקדוש ברוך הוא מייקר אותנו, שהוא רוצה באמת לייחד אותנו מכל עם ולשון פעם אחר פעם. מצווה של נידה, כמו שאמרנו, זה המצווה שמייקרת את בת ישראל, וזה מה שמחבר אותה לקדוש ברוך הוא, וכמובן מטבע הדברים היא שונה מכל אומות העולם. כוללת מהתורה שלושה דברים. כל המסכת שלנו, מסכת נידה, בעצם עוסקת בעניין הזה של מצוות נידה. אבל בעצם נידה זה אחד מסוגי הטומאות שיוצאים, שמטמא את האישה על ידי שיוצא מגופה דם. אבל מהתורה ישנם שלושה פעמים, שלושה סוגי מקרים שהאישה נטמאת מכיוון שיצא דם מגופה. המקרה הראשון זה על ידי טומאת נידה. המקרה השני זה על ידי טומאת זיווה, שדומה מאוד לטומאת נידה. והמקרה השלישי זה על ידי טומאת יולדת. ישנם עוד מקרים שמדרבנן, כמו דם בתולים, דם חימוד, לא ניכנס לזה כרגע, כרגע זה לא הנושא של זה, נדבר על זה בעזרת השם בהמשך. גם בכלל בהבדלים בין שלושת הטומאות שהזכרנו שהם מדין תורה, גם בהבדלים ביניהם נעסוק בעזרת השם במקומם, כדי להקל את הכניסה ישר למסכת, וניגע כרגע ישר בנקודה שבה עוסקת המשנה והסוגיה שלפנינו. אחרי שאנחנו יודעים שאישה שיצא דם מהמקור של הרחם, מגופה, היא נטמאת, אנחנו יודעים שהיא נטמאת גם מצד כל טומאה שהיא, כמו שהיה בזמן שבית מקדש עמד על מתכונתו, וככה בעזרת השם יהיה כשבית המקדש ייבנה שוב, יש את העניינים של טומאה וטהרה. אז גם כאן אישה שנטמאת על ידי שיוצא דם מגופה, היא הופכת להיות דרגה של אב הטומאה. זה טומאה חמורה מאוד. אבל, ואם היא תיגע, נאמר, בכלים, במשקים וכל זה, אז בזמן בית המקדש יהיה לזה משמעות, כי אז יצטרכו לתאר את הכלים האלה, ואם זה תרומה, זה פוסל את התרומה וכדומה. אבל בנידה יש דבר נוסף שיש אותו גם בזמן הזה, שזה נוגע גם זה שהאישה הופכת להיות אסורה כערבה. בזמן שהיא נידה, היא אסורה על בעלה, והיא אסורה גם כמובן על כל העולם. זה תמיד היא אסורה. כמו שכתוב בשולחן ערוך, ביורה דעה, סימן קוף פי ג' שאישה נידה, היא נחשבת כמו כל ההריות שבתורה ממש, לאו דווקא לבעלה, אפילו לבעלה, אלא על כל העולם כולו. ואם כן, עד שהיא לא נטהרת כמובן את טהרה מושלמת, היא נחשבת כמו ערווה על כל העולם כולו. אבל וכמו שהסברנו, זה הסיבה, מכיוון שהטומאה הזאת היא טומאה שיש לה משמעות גם בזמן הזה, לכן המסכת, מסכת נידה, היא מכל סדר טהרות שהיא משופעת במסכתות יקרות ונפלאות, היא המסכת היחידה שנבחרה שיש עליה גם תלמוד בבלי, גם תלמוד ירושלמי. זה מסכת שבאמת התמקדו בה ועסקו בה, ויש בה המון המון מפרשים שמפרשים אותה. מסכת מאוד מאוד חשובה, דווקא בגלל שהיא נוגעת גם בזמן הזה, מכיוון שאנחנו זקוקים לטהרה הזאת, בשביל שהיא תוכל להינשא ולהיות עם העניין של האיש ואשתו שזכו שכינה שרויה ביניהם. ובכן, כיוון שכמו שאמרנו, אישה שיוצאת דם מגופה, היא נטמאת באותו רגע. עכשיו, הבעיה שמתחילה היא שאנחנו לא יודעים מתי הדם יצא מגופה. כשכבר מוצאים שבאמת היא נטמאה, אז אנחנו יודעים עכשיו שהיא טמאה, אבל ממתי היא נטמאה כבר? אז אם לצורך העניין, היא בדקה את עצמה ביום ראשון, וביום רביעי פתאום היא רואה שיש לה דם. עכשיו, היא לא יודעת האם היא ראתה את הדם כבר אתמול, אולי היא ראתה את הדם כבר שלשום, אולי היה דם שלשום והיא לא ידעה מזה. איך היא תדע באמת אם נטמאה או לא? אז על זה המשנה שלנו עוסקת ומביאה שלוש דעות. דעה ראשונה, שמאי אומר, כל הנשים דיין שעתן. אישה שרואה דם, מספיק שהיא נטמאת, לתמת תרומה וטהרות שהיא תיגע בהם רק מעכשיו והלאה. אבל אם נאמר היא נגעה בטהרות, בדברים טהורים עד עכשיו, היא לא תימה אותם. אבל אולי היא כבר נטמעה קודם, אנחנו לא חוששים לזה. אנחנו לא גוזרים שהיא נהיית, שהיא הייתה טמאה לפני כן, שאולי היא כבר יצאה מן אדם קודם, אלא רק מאז שהיא ראתה את אדם, רק מאז כל מה שהיא תיגע בו, היא תטמא אותו. הלל אומר, לא, מפקידה לפקידה, מפעם קודמת שהיא בדקה את עצמה, והיא ראתה שהיא טהורה, אז כל מה שהיא נגעה עד אז, טהור. אבל מאז והלאה, כל מה שהיא נגעה בו טמא, מספק, אולי באמת כבר יצא אדם, אז כשהיא בדקה את עצמה, היא ראתה שהיא טהורה. אז בסדר, נכון? כל מה שהיה עד עכשיו היה בסדר. אבל מאז והלאה, אולי היא הייתה טמאה, לכן מאז הכל כן נטמא. כי חוששים שמא, מיד אחרי שהיא סיימה את הבדיקה, יצא דם, אנחנו נראה בהמשך, הרי אדם שיוצא עובר דרך מסוימת עד שהוא יוצא מהגוף לגמרי, אבל אדם מטמא אותה מאז שהוא יוצא מבית הרחם, אפילו שהוא עדיין נמצא בכותלי בית הרחם, הוא יצא מהמקור, הוא נמצא בכותלי בית הרחם, אנחנו נרחיב בזה בעזרת השם בהמשך, ואדם שם נעצר ונצרב רק אחר כך יצא החוצה אולי, ובעצם אם היא הייתה בודקת היא הייתה רואה את אדם, רק מכיוון שהיא לא בדקה היא לא ראתה, וזה זה שזה לא פשוט מאוד שפה, זה לא אומר שלא היה אדם וזה לא טימה אותה, לכן בית הלל מטמאים אותה מאחרי שהיא בדקה את עצמה ועד עכשיו. ואפילו לימים הרבה, גם אם היא בדקה את עצמה לפני הרבה ימים, אנחנו מהיום של הבדיקה עד הזמן שהיא ראתה בפועל, חוששים שהיא באמת נטמאה וכל מה שהיא נגעה בו יהיה טמא. וחכמים אומרים, לא כדברי זה, לא כמו החומרה של הלל הזקן, שאומר שכל התקופה שהיא לא בדקה את עצמה, אנחנו מחשיבים אותה כמו שהיא הייתה טמאה. וגם לא כדברי זה, גם לא כמו דברי שמאי, שסוברים שהיא טהורה לגמרי עד הזמן שהיא ראתה, עדיין יש חשש אולי באמת, רק עכשיו היא ראתה שהיא נטמאה, אבל היא כבר הייתה טמאה קודם. אלא, מעט לעט, ממעטת על יד מפקידה לפקידה. אם מהפעם הקודמת שהיא בדקה את עצמה, עד הבדיקה של עכשיו עבר יותר ממעט לעט, נאמר היא בדקה את עצמה ביום ראשון ועכשיו היא ראתה ביום רביעי, אז עבר מעט לעט ל-24 שעות, עבר כבר כמה וכמה ימים מאז. אז המעט לעט ממעטת על יד מפקידה לפקידה, זאת אומרת, שהיא מטמאה את התרומה והטהרות שהיא נגעה בהם רק במשך היממה האחרונה הקרובה לזמן שהיא ראתה את הדם. על זה אנחנו חוששים, אולי כבר היה דם שיצא מהמקור והתכנס בדפנות של הרחם. אבל מה שהיה קודם היא לא מתמת, ומפקידה לפקידה ממעטת על יד מעט לעט, ואם הפעם הקודמת שבדקה האישה היה לפני פחות מיממה, אז אם כן, אנחנו אומרים, לא כל הדמים שהיא ראתה, לא כל התארות שהיא נגעה ביממה האחרונה היו טמאים, אלא רק כל התארות שהיא נגעה מאז שהיא בדקה את עצמה היו טמאים. זאת אומרת, הולכים להקל משני הצדדים. או יממה, זאת אומרת, או ביממה האחרונה אנחנו אומרים שרק אז היא נטמאת, אבל לפני כן לא, ולכן היא לא מטמאה את התארות שהיא נגעה בהן. או שאנחנו אומרים, מאז שהיא בדקה את עצמה, אם היא בדקה את עצמה היום בבוקר, והיא ראתה את הדם אחרי כמה שעות, אז עד הבדיקה של היום בבוקר אנחנו אומרים שהייתה בחזקת טהורה, ורק מאז והלאה אנחנו אומרים שכל הטהרות שנגע בהם יהיו טמאים. אומרת המשנה, ולפני שנגיד את ההמשך, נחדד את זה גם כן, שכל מה שעסקנו פה בכל שלושת הדעות, האם היא מטמאה מה שהיה עד עכשיו, זה כמובן מדובר פה רק לגבי לטמא דברים טהורים, אבל זה לא מדברים פה לגבי התאומה שלה לבעלה. לגבי התאומה שלה לבעלה, ודאי שהיא מתחילה למנות את הימים לטהרתה רק מהרגע שהיא ראתה את אדם, לא מלפני כן. אומרת המשנה, כל אישה שיש לה וסת. המילה וסת זה עולם בפני עצמו. כמובן שאנחנו נעסוק בו במקומו, רק נגיד את זה בקצרה. יש נשים שהראייה שלהם היא קבועה. פעם בחודש היא רואה אדם, וזה תמיד באותו זמן בדיוק. לדוגמה, כל פעם אחרי שעוברים 30 יום, 31 יום, היא רואה אדם. אז אחרי שלושה פעמים, זה נקבע לווסת. ואז כל פעם ביום הזה, נחשב שזה היום של הווסת שלה. או יש כאלה שרואים כל פעם בתאריך לפי החודש. חף ג' לחודש, תמיד הם רואות דם. אז לפי זה, יש כמובן עוד סוגי וסטות, אבל אלה המפורסמים שבהם. זה וסת הפלגה וסת החודש. לא ניכנס כרגע לפרטים. אבל על כל פנים, היא, בכיוון שיש לה וסת קבוע, אז בדרך כלל יש לה חומרות מסוימות בגלל שיש לה וסת קבוע. אבל דווקא לגבי החזקה, פה זה הולך לה לעניין של הלהקל. זאת אומרת, המשנה, כל אישה שיש לה וסת קבוע, והיא בדקה את עצמה בזמן של הווסת והיא נמצאה שהיא טמאה, פה כולם מודים שדיה שעתה. לא צריכים לחשוש שהיא נטמאה קודם, כי הרי יש לה וסת קבוע, תמיד היא רואה בדיוק בזמן הזה. אנחנו יודעים בוודאות שהיא לא נטמאה קודם, אלא רק מעכשיו היא נטמאה, לכן כל התארות שהיא נגעה עד עכשיו יישארו תיאורים. עוד הלכה אומרת המשנה, והמשמשת בעידים. עד, הכוונה, איזשהו סדין לבן, שהאישה בודקת את עצמה כל פעם לראות האם היא טמאה או שהיא לא טמאה. האם היא ראתה דם או שהיא לא ראתה דם. עכשיו, אישה שכל פעם בזמן תשמיש, היא בודקת את עצמה גם לפני וגם אחרי, אז הבדיקה הזאת הרי כפקידה. הבדיקה הזאת נחשבת כמו פקידה, זאת אומרת, אם אנחנו אומרים שמי הפקידה והלאה, מה שהיא נגעה, אם אחר כך היא ראתה דם נטמא, אז גם הבדיקה הזאת נחשבת כמו פקידה רגילה. ולכן, הוא ממעטת על יד מעט לעט, אם היא שימשה בשעה מסוימת, והיא בדקה את עצמה אחר כך, היא בדקה את עצמה לפני כן ואחרי כן, והיא לא ראתה דם, ואחר כך היא ראתה דם יותר מאוחר, אז היא לא מתאמה את התארות שהיא ראתה עד הבדיקה שהיא בדקה בפעם האחרונה, במשך כל היממה האחרונה, אלא מאז שהיא בדקה את עצמה, מאז הפעם האחרונה שהיא בדקה את עצמה, רק מאז היא צריכה לחשוש על כל מה שהיא נגעה בו, שאולי היו טמא. והפקידה הזאת, והבדיקה הזאת גם כן ממעטת ועל יד מפקידה לפקידה, שאם היא בדקה את עצמה קודם, ואחרי זה היא שימשה, והיא בדקה את עצמה לפני כן ואחרי זה, והיא לא ראתה דם, ואחר כך בערב, אחר כך מאוחר יותר היא כן ראתה דם, אז התארות שהיא נגעה בהן מאז שהיא בדקה בפעם הראשונה לפני שהיא שימשה, זאת אומרת לא, היא בדקה את עצמה בהתחלה, אחרי זה היא שימשה ולכן היא בדקה את עצמה שוב פעם לפני כן ואחרי זה, אנחנו לא אומרים שכל מה שהיא נגעה מאז שהיא בדקה את עצמה בהתחלה, לא לפני שהיא שימשה, אלא עוד קודם. אנחנו לא נגיד שכל מה שהיא נגעה אחר כך היא טמא, אלא הבדיקה של הזמן שהיא שימשה, זה מה שקובע, ורק מאז ועלה אנחנו רואים שהתארות שהיא נגעה בהם, כיוון שאחר כך היא בדקה עם מצא אדם, אז הם יהיו טמאות. אומרת המשנה, כיצד דיה שעתה? אמרנו שאישה שיש לה וסת קבוע, אז זאת אומרת שהיא רואה דם תמיד בזמן קבוע, אז אנחנו אומרים שלא חוששים שהיא ראתה דם קודם לכן, אלא דיה שעתה, מספיק לה הזמן שהיא עכשיו ראתה את הדם בווסת שלה. הייתה יושבת במיטה, אז מיושבים על מיטות, זה היה כמו כיסא, ועסוקה בתארות, עסוקה ונוגעת בדברים של תארות, ופרשה וראתה, היא קמה מהמיטה והיא רואה דם, היא טמאה, והן כל המיטה והתארות יהיו תאורות, לא חוששים שמה אדם פירש כשעדיין ישבה על המיטה והתעסקה בתארות, אלא אומרים שרק מעכשיו היא נטמאת. הגמרא תסביר מה בעצם הדגש פה בזה שהיא ישבה במיטה ועסקה בתארות, הגמרא תבהר את זה. אומרת המשנה, עכשיו עוברים על אישה שאין לה וסת. אישה שרואה אדם כל פעם בזמן אחר. אף על פי שאמרו שהיא מטמאה מעט לעט, היא מטמאה את כל מה שהיא נגעה בו, כל התארות שהיא נגעה בו ביממה ב-24 שעות האחרונים. אינה מונה אלא משעה שראתה. כל זה דווקא לעניין תארות של טומאה וטהרה רגילים שאנחנו מכירים לגבי זמן שבית מקדש קיים, שהיו נזהרים בתארות. אז חוששים על כל מה שהיא נגעה עד עכשיו שזה טמא. אבל לגבי הספירה שהיא צריכה לספור בשביל לתאר את עצמה, זה מונים לה רק מהזמן שהיא ראתה בפועל. אלא משעה שראתה את הדם, ולא מתחילים לספור את הימי טהרה, אנחנו נרחיב בזאת השם בהמשך בדיוק איך האישה מתארת את עצמה מכל טומאה וטומאה, נידה, זווה, יולדת, כרגע זה לא הנושא, אז לכן נשאיר את זה להמשך, אבל על כל פנים, היא צריכה לספור את הימי טהרה שלה, אז היא צריכה לספור רק מאז שהיא ראתה בפועל את הדם, ולא לא מאז 24 שעות. למרות שאנחנו מתאמים את כל הטהרות שהיא נגעה בהם ביממה האחרונה, ב-24 שעות האחרונות, ואנחנו לא מונים לה ימי טומאה מה-24 שעות האחרונות, אלא מאז שהיא ראתה את הדם בפועל. שואלת הגמרא, מהי טעמי דשמי? למה שמי אומר שהיא מטמאה רק מעכשיו והלאה? מה? לא ייתכן שהיא כבר נטמאה קודם לכן. יכול להיות שכבר היה לה דם בדפנות הרחם, שזה כבר שם מטמא, ברגע שהוא יצא מהמקור, וכבר היה לה את הדם הזה לפני כן, אז למה אתה לא חושש לטמא אותה? מתרצת הגמרא, כסבר, שהרי אתה לא יודע בוודאות שהיא ראתה קודם, אלא יש לך ספק אולי כבר נטמאה קודם, ואתה רוצה לטמא אותה מספק? לא. ברגע שיש לי ספק, אז הכלל הוא, העמד אישה על חזקתה. יש דבר שנקרא חזקה. מה היה עד עכשיו? עכשיו אתה מסתפק אולי משהו ישתנה? אני הולך עם מה שהיה עד עכשיו. עד שלא ראיתי שהדבר שונה, מבחינתי הוא כמו שהוא היה כל הזמן. זה נקרא חזקה. ומכיוון שעד עכשיו היא הייתה בחזקת שהיא תאורה, ואישה בחזקת תאורה עומדת, לכן כל מה שהיא עסקה בתארות אחר כך, עד שהיא לא ראתה בפועל שהיא טמאה, כל אלה יישארו תאורים. והילל, למה הוא סובר שהיא כן מטמאה למפרע מהפעם האחרונה שהיא בדקה את עצמה? הרי גם הילל צריכים להסכים עם המושג הזה שחזקה, ויש לה חזקת תארה. מתרצת הגמרא, כי אמר העמד דבר על חזקתו, מתי אני אומר שאנחנו נשארים עם החזקה ולא מטמאים עד עכשיו את כל מה שהיה? היכא דלתלי ריהוט מגופי, שהספק מגיע ממקום אחר, אבל אין דבר שהורע בגוף הדבר בעצמו. אומרים, תשמע, אין פה איזושהי סיבה להגיד שמשהו ישתנה בחזקה שלה. כי הספק היה בדבר אחד, וזה שהסיבה שעכשיו משהו השתנה, זה בעניין אחר לגמרי. אז אנחנו אומרים שכנראה אנחנו מעמידים את הדבר על חזקתו. אבל היא תתה, אישה שאתה רואה בפועל, הנה היא ראתה דם. מה תגיד? לא, תשאיר אותה בחזקה שלה. למה שנשאיר אותה בחזקה שלה? אתה רואה עכשיו שהיא ראתה דם. אז כל החזקה שהיה לה עד עכשיו נופלת. כי הנה אתה רואה שמציאות שהיא ראתה דם, אז למה שתגיד שהיא ראתה דם בדיוק עכשיו? אולי היא ראתה כבר דם לפני דקה, לפני שתי דקות, יש לך חזקה, אבל הנה, אתה רואה מציאות. חזקה, אני אומר, תשמע, אין לי סיבה לחשוב אחרת, אבל פה יש לי כן סיבה לחשוב שאולי נטמאה קודם לכן. לכן סוברים הלל שבמקרה כזה אנחנו לא הולכים לפי החזקה. וזה מה שטוענים הלל, אבל אית את הכיוון דמי גופה כחזיה, הספק מגיע מהגוף שלה בעצמה, והיא רגילה לראות דם מהגוף שלה בעצמה. לא אמרינן עוקמה חזקתה. פה אני לא אומר שמאמינים אותה על החזקת טהרה שהיה לה עד עכשיו, והיא מתאמה, היא באמת נטמאת על כל מה שהיה עד עכשיו, אנחנו סוברים שהיא כבר הייתה טמאה קודם. שואלת הגמרא, ומה ישנה ממקווה? מה שונה המקרה שלנו לגבי טומאה מהדין הזה של מקווה? מקווה, בשביל שאדם שטובל בו, או כלי שטובלים בו, יהיה טהור, צריך שיהיה בו כמות של מים, זה נקרא 40 סאה. 40 סאה של מים, עכשיו המים האלה צריכים להיות מי גשמים. מים שירדו ישר מהגשם, לא מים שקיבלו אותם בכלי ושפכו אותם לתוך המקווה. עכשיו, אם בהתחלה המקווה הזה היה כשר, מקווה של 40 סאה, והרבה אנשים טבלו בו, וכלים טבלו בו, כלים שהיו טמאים לתאר אותם, יום אחד שנמדד, מדדו אותו, ונמצא חסר. אין בו 40 סאה עכשיו. רגע, ממתי אין בו 40 סאה? יכול להיות שכבר הרבה זמן. אז ההלכה היא אומרת המשנה, כל טהרות שנעשו על גביו למפרע, בין אם המקווה, כמו שרש"י מסביר, היה ברשות הרבים, ובין אם המקווה היה ברשות היחיד, כל הטהרות יהיו טמאות. תכף נראה את ההבדל, נסביר את ההבדל בין רשות היחיד לרשות הרבים. אבל על כל פנים, אנחנו רואים מפה שמכיוון שעכשיו התברר שהמקווה הזה אין בו 40 סאה, אז אנחנו מתאמים כבר את כל מה שטבלו בו עד עכשיו. אז למה באמת לא נגיד שיש פה למקווה הזה חזקת טהרה? עכשיו, מה פירוש רשות היחיד ורשות הרבים? יש כלל, לומדים את זה מהדין של סוטה, אבל זה חוק. ספק של טומאה. אם זה ברשות הרבים, זה טהור. אם זה ברשות היחיד, זה טמא. זה הכלל. אבל פה אנחנו אומרים שבין אם זה רשות היחיד ובין אם זה רשות הרבים, זה טמא. למה? כי אנחנו לא אומרים שיש פה חזקת טהרה למקווה הזה. אומרת הגמרא, המשנה הזאת קשה גם לשמי וגם להלל. למה? לשמי קשיא למפרע. לפי שמי שאומרים שהולכים לפי החזקה, וכל זמן שעד עכשיו הכל היה, אם אתה רק עכשיו יתברר לך שמשהו פה לא בסדר, אז רק מעכשיו ועלה, אתה אומר שיהיה טומאה. אז למה במקווה אתה אומר שכל הטהרות שטבלו בו עד עכשיו יהיו טמאים? תגיד שהמקווה עד עכשיו היה בחזקת טהרה, שכל הטהרות שטבלו, כל הטומאות שטבלו בו עד עכשיו נטהרו. ולהלל, קשיא, ודאי. אפילו לפי דעת הלל, שהם מסכימים עם הדבר הזה, שאנחנו לא אומרים שהמקווה היה בחזקת טהרה, שאנחנו לא אומרים שהאישה היא בחזקת טהורה, אבל גם הם מודים שהאישה באיזשהו מקום, אנחנו לא אומרים שהיא ודאי הייתה טמאה מאז הפעם האחרונה שבדקו אותה, אלא רק ספק, אולי היא הייתה טמאה, אולי לא, ולכן, לפי דעת הלל, הגמרא פה כרגע מבארת את המשנה, מה שאמרנו שיש לאישה מהפעם האחרונה שבדקה את עצמה עד עכשיו שהיא רואה בפועל שיש לה באמת דם, פעם קודמת שבדקה את עצמה הייתה טהורה, ועכשיו היא רואה שהיא טמאה, אז אומרים הלל שכל הטהרות שהיא נגעה עד עכשיו נטמאים. עכשיו הם לא נטמאים בוודאי, הם נטמאים בספק. דאילו מעט לעת שבנידה שיש ספק אולי השינוי שהיא רואה עכשיו היה כבר קודם. תולין. הברייתא אומרת בהמשך שזה ספק אולי הטהרות האלה נטמאו. לא אוכלין, מצד אחד את התרומה והטהרות האלה לא יאכלו, כי יש חשש אולי זה נטמע, ולא שורפים, אבל אם זה תרומה למשל, אתה לא יכול לשרוף את התרומה הזאת, אסור לשרוף תרומה אם היא טהורה. אז אתה צריך להשאיר את זה מספק. זאת אומרת, זה טומאה מספק. ואילו האחה, פה לגבי מקווה, טומאה ודאי. אתה אומר שכל הכלים שטבלו במקווה הזה, נשארו בוודאי טמאים. נשאלת השאלה לפי הלל, למה לא נגיד שזה לפחות יהיה ספק רק, ולא ודאי? מתרצת הגמרא את ההבדל בין מקווה לבין אישה שעכשיו ראתה שהיא נטמאה בנידה. הטעם, בעניין של מקווה, הטעם הוא, משום דעיקה למאמר, הרי האדם היה עד עכשיו טמא, והוא רוצה להפוך את עצמו להיות טהור. אז לאדם עצמו יש חזקת טומאה. לכן, העמד טמא על חזקתו. ותגיד שהוא נשאר טמא. ואם הלא טבל, תאמר שהוא לא טבל במקווה כשרה. אבל לעומת זאת באישה, עד עכשיו היא הייתה טהורה, אז תגיד שהיא נשארה טהורה גם. שואלת הגמרא, עד רבה, אם אתה רוצה להשאיר את הטמא בחזקת הטומאה שלו, עד רבה, העמד מקווה על חזקתו, תגיד שהמקווה נשאר בחזקת שיש בו 40 שאה והוא יהיה כשר. ואם הלא חסר, תגיד שעד עכשיו הוא היה מלא, ורק עכשיו כשבדקת, רק עכשיו הוא נחסר. מתרצת הגמרא, זה לא, אי אפשר לומר שהמקווה נשאר בחזקתו, שהוא היה מלא, כי הרי חסר לפניך. מציאות שהוא השתנה מהחזקה הראשונה שלו, כי אתה רואה, עכשיו, שאין בו 40 שאה. שואלת הגמרא, חנמי, אותו דבר גם לגבי אישה, לפי דעת שמאי, אומרים שמעמידים אותה בחזקת טהרה עד הזמן שהיא בפועל נטמאה. הרי דם לפניך, אתה רואה מציאות שיש בה עכשיו דם, אז היא אמורה להיות טמאה, אז תגיד שהיא כבר נטמאה לפני כן. מתרצת הגמרא, לגבי האישה, אפילו שיש לה עכשיו דם השטא ודחזאי, אפשר לומר שעכשיו היא רואה דם פעם ראשונה, עכשיו רק היא נטמאה בדם הזה, עד עכשיו לא היה לה את הדם. שואלת הגמרא חנמי, אולי גם לגבי מקווה נאמר את אותה סברה, השטא ודחסר, אולי רק עכשיו נחסר ממנו מ-40 שאה, אבל אולי עד לפני רגע כן היה ב-40 שאה. מתרצת הגמרא, מקווה לא נחסר כל כך מהר שהוא נהיה פחות מ-40 שאה. אחי השטא, אתה מדמה בין אישה לבין מקווה? הטה מיקה למימר, במקווה אפשר לומר חסר ואתה, חסר ואתה. דרכו של מקווה שהוא נחסר טיפה ועוד טיפה, כל פעם טובלים בו, אז לוקחים קצת מהמים, קצת שוקע ונספק בתוך האדמה, אבל זה קורה לאט לאט, זה תהליך מתמשך. אז לכן, אם אתה עכשיו רואה שחסר פה מים, שזה כבר מקווה לא קשר, אתה יכול לתלות שזה כבר קרה קודם, וזה קרה לאט לאט בצורה מתמשכת, ולכן כל הכלים, או כל האנשים שטבלו פה טמאים, אבל האחה פה לגבי אישה, מי קלה ממר חזאי ואתה, חזאי ואתה, וכי היא רואה מעט מעט, מה פתאום? היא רואה בבת אחת, היא יכולה ברגע אחד להיות מאה. לכן, רק מתי שרואים את הדם, רק אז היא נתמת, ולא מתאמים אותה על מה שהייתה לפני כן, לפי דעת שמי. שואלת הגמרא, או מהי קושיה? מי אמר שזה שונה אישה ממיק, ואולי גם לגבי אישה אפשר לומר שהיא נתמאה מעט מעט. דילמה, הגס, הגס, חזיתי, אולי... אמנם היא לא רואה בפעם אחת, היא לא רואה, אולי היא לא רואה בפעם אחת, מי אמר שאתה אומר שהיא רואה בפעם אחת? הרי דם, כשהמקור לא יכול להכיל, כשיש לו כבר הרבה דם, אז קצת קצת יוצא לבית החיצון, שאנחנו נרחיב בהמשך מה זה בדיוק, ויכול להיות שהתחיל לצאת טיפה ועוד טיפה, והיא לא ראתה את זה האישה, בגלל שזה היה בתוך מקום... זה היה בתוך בית החיצון והיא לא בדקה שם, לכן היא לא ראתה את הדם הזה, אבל באמת היא כבר נטמעה אולי קודם, אז זה אותו דבר כמו מקווה, אז גם כאן תאמר שהיא תהיה טמאה כבר על מה שהיה עד עכשיו ותבטל את החזקה שלה. תרצת הגמרא, נכון, אבל יש בכל זאת במקווה יותר סיבה לטמא מאשר לגבי אישה. כי הטעם לגבי מקווה, היא קטרת לריאותה. יש כאן שני חסרונות לומר שהכלים שטבלו במקווה הזה לא יהיו טהורים. קודם כל, התאמה, הכלי התאמה או האדם התאמה, תשאיר אותו בחזקת תאומה שהיה לו עד עכשיו, דבר ראשון. דבר שני, המקווה הזה, שיש לו חזקת כשרות, הרי אתה רואה מפועל עכשיו שהוא רע חזקתו, החזקה שלו נהייתה רעה כי מציאות שהוא חסר עכשיו, אז לכן אנחנו מתאמים את כל מי שטבל במקווה הזה. אבל הכה לגבי אישה, היא כרק חדה לריאותה, יש רק חיסרון אחד בחזקה של הטהרה של האישה שהיה לה עד עכשיו. למה? מה הריאותה? זה שמציאות אתה רואה שעכשיו יש לה דם, אבל זה שעד עכשיו היה לה חזקת טהרה, זה ודאי נכון. אז לכן פה אנחנו משאירים אותה בחזקת הטהרה לגבי כל מה שהיא נגעה, כל הטהרות שהיא נגעה עד עכשיו. טוב, אז אם כן יש לנו תירוץ מצוין לגבי הדין, למה יש הבדל בין אישה לבין מקווה שנחסר ממנו מ-40 שעה. עכשיו הגמרא שואלת שאלה שנייה לגבי העניין של חזקה. ומה ישנה מחווית? מה שונה? הדין של תומה של אישה מהדין של חבית. מה זה הדין של חבית? דתנן, היה בודק את החבית. כאן אנחנו מדברים לגבי האדם, יש לו חבית של יין, שהוא ייחד את החבית הזאת בשביל תרומות ומעשרות. מה זאת אומרת? הוא סוחר גדול של יינות, אולי אפילו יקב גדול יש לו, והוא לא... הוא לא רוצה כל פעם להפריש תרומות ומעשרות מכל חבית, אולי בגלל שהוא רוצה להשאיר את החביות סגורות. אז הוא חשב על רעיון מאוד מקורי ומצוין. הוא לוקח חבית אחת, שאותה הוא מייעד את כל התרומות ומעשרות. עכשיו, הוא רוצה לשווק חביות של יין לשווקים, אז הוא במקום להוציא משם תרומות ומעשרות, הוא מפריש תרומות ומעשרות מהחבית שהוא מייעד לתרומות ומעשרות. הוא אומר שהתרומה תהיה מופרשת פה בחבית הזאת, המעשרות יהיו מופרשים בחבית הזאת, ובהמשך הוא בעזרת השם ייתן לכהן את החלק שלו, ללוי את החלק שלו, הוא ייתן בהמשך, ואז יתברר מה היה בדיוק התרומות והמעשרות. טוב, הוא מייעד את החבית הזאת, זה בסדר גמור, רק צריך להיות בטוח שהיין שיש בפנים הוא באמת יין, והוא לא הופך להיות חומץ. רש"י מביא שיש דעתו של רבי, רבי סובר בפרק במסכת בבא בתרא דף פ"ד עמוד ב', סובר רבי שאתה מפריש תרומות ומעשרות מחבית אחת על חבית אחרת, זה בסדר, רק צריך ששניהם יהיו מאותו סוג. אתה לא יכול להפריש מן הרעה על היפה. אז אם יש לך פה חבית אחת של יין, אתה רוצה להפריש תרומות ומעשרות, אם היין שממנו אתה מפריש תרומות ומעשרות כבר הפך להיות חומץ, זה כבר רע, אתה לא יכול להפריש ממנו על היין שהוא יפה. לפי דעת חכמים אפשר כן להפריש, אבל אנחנו הולכים לפי דעתו של רבי. אז לכן המשנה הזאת הולכת לפי דעתו. אז הבן אדם רוצה להיות בטוח שהיין שהוא מפריש תרומות ומעשרות הוא באמת יין. אז הוא היה בודק את החבית, הוא כל פעם היה לוקח טיפה מהיין, שותה, זה יין טוב, ובאמת אפשר להפריש ממנו תרומות ומעשרות על היינות האחרים שיש לו. אבל מה? הוא היה בודק את החבית להיות מפריש עליה תרומה והולך בשביל להפריש תרומה על חביות אחרות מהחבית הזאת, ואחר כך פעם אחת הוא בדק. זה לא יין, הוא בדק ונמצא שזה חומץ, ועכשיו אם זה לא יין אלא חומץ, אי אפשר להפריש יותר מזה תרומות ומעשרות, אבל כבר הפרשתי במשך התקופה הארוכה תרומות ומעשרות מהיין הזה, אולי זה לא היה תרומות ומעשרות כמו שצריך. אז כל שלושה ימים אחרי הבדיקה הראשונה שהוא בדק לפי אחד מהדעות במסכת בבת רשם, בדף צדיק וב, אז יש שם מחלוקת רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי, כמו שרש"י פה מביא. לפי דעת רבי יוחנן, מה הכוונה שלושה ימים? זאת אומרת, הוא בדק את היין אם הוא טוב או לא טוב, יש לו עכשיו שלושה ימים שהיין בוודאי טוב, כך סובר רבי יוחנן, וכל מה שהוא הפריש בשלושה ימים הראשונים מאז שהוא בדק פעם קודמת, התרומות מהזאת היו כמו שצריך. ומכאן ואילך, למה? כי ודאי שלושה ימים היין מחזיק את עצמו שהוא יין טוב עדיין. ולכן התרומות מעשות ודאי. מכאן ואילך, מיום השלישי והלאה, זה ספק. אם היין עדיין היה טוב או לא. ולכן מספק, היין באמת שייך לכהן, אבל ייתן עוד פעם תרומות מעשרות כנגד אותם החביות. לפי פירוש אחר של רבי יהושע בן לוי, אז זה הפוך. כל השלושה ימים האחרונים זה ודאי חומץ. וכל מה שהוא יפריש עד עכשיו זה ודאי לא היה תרומות מעשרות, צריך להפריש שוב. אבל, וגם זה לא שייך לכהן. אבל מכאן, מה שהיה לפני כן, זה ספק אם זה תרומה או לא. טוב, בכל אופן, קשיא לשמאי. למה שמאי אומר שהאישה ודאי טהורה על כל התקופה הארוכה שהיא לא בדקה את עצמה אם היא טהורה או לא? למה לא מתאמים אותה אחורה? הרי כאן אנחנו רואים שאנחנו כן מסתפקים, אולי החומץ הזה כבר היה חומץ לפני כן, ואנחנו פוסלים את התרומה שהפרישו עד עכשיו. מה ההבדל באמת בין אישה לבין היין הזה? מתרצת הגמרא, הטעם, לגבי תרומות ומעשרות בטבל, משום דאיקה למאמר, אתה הרי רוצה, עד עכשיו, כל החביות של היין של הפרישו מהם תרומות ומעשרות, הם נקראים טבל. ויש להם חזקת איסור, ואתה רוצה להתיר אותם. איך? על ידי תרומות ומעשרות מהחבית הזאת שטעמת וראית לפני תקופה שזה היה יין. האמת טבל על חזקתו, עכשיו יתברר לך שזה חומץ. לא, התארת את הטבל ההוא, הטבל נשאר בחזקת איסור. ואמר, לא ניתקן, תגיד שלא נהיה מתוקן והוא עדיין אסור. אבל לעומת זאת האישה, אתה בחזקת טהורה, תגיד שנשארת בחזקת טהורה. שואלת הגמרא, אדרבה. העמד היין על חזקתו, ואמר, לא אחמיץ. אם אתה מתייחס לעניין של חזקה, מה שהיה עד עכשיו, כאילו שזה היה עד עכשיו, ובאמת, עד שלא השתנה המציאות, אתה משאיר את זה כמו שזה היה בהתחלה, אז תאמר שהיין שאותו הוא ייחד בשביל להפריש תרומות ומעשרות, הוא היה עד עכשיו יין, ורק עכשיו הוא נהיה חומץ, ולכן כל מה שהפרישו עד עכשיו, כן יהיה הפרשה טובה. תרצת הגמרא, החמיץ לפניך, מציאות שזה השתנה מהחזקה הראשונה שלו, כי אתה רואה מציאות עכשיו שזה חומץ, אז לכן אין בו חזקת שהוא יין. אז כל מה שהפרשת עד עכשיו הוא לא יהיה טוב. שאת הגמרא חנמי, אז אם כן, למה לפי דעת שמאי, האישה שראתה שהיא נטמעה, אנחנו אומרים שרק עכשיו היא טמאה, ואנחנו לא אומרים שעד עכשיו היא כבר הייתה טמאה. למה היא נשארת בחזקתה? הרי מציאות שהיא ראתה דם, הרי דם לפניך. ותרצת הגמרא, אני יכול לתלות ולומר, אשתו דחזאי. גם שהיא עכשיו רואה דם, יכול שרק עכשיו היא יצאה הדם הזה, והיא לא היה לה אותו קודם. לכן היא לא מתאמה למפרע. שאלת הגמרא גם על גבי יין, אפשר לומר, אחא הוא דחמיץ. אפשר לומר שאשתו הוא דחמיץ. והוא לא היה חומץ לפני כן, וכל מה שהפרשת תרומות ומעשרות מהחומץ הזה, מהחבית הזאת, זה היה בעצם יין באותו זמן. מתרצת הגמרא, זה לא דומה. אך יאשת, אתה רוצה לדמות בין שני המקרים, הם לא דומים. למה? יש הבדל. הטעם איקה למימר, לגבי יין אפשר לומר, החמיץ ואתה, והחמיץ ואתה, היין החמיץ לאט לאט, כמו שדרכו של יין, מתחילה, יש לו תהליך עד שהוא נהיה חומץ, זה לא יום אחד הוא קם בבוקר על צד שמאל והוא מחליט להיות חומץ, זה תהליך מתמשך, נהיה חומץ. אז אם כן, אנחנו אומרים שכבר היה חומץ לפני כן, והחזקה של היין התבטלה. ויכול להיות שבדי שאתה הפרשת תרומות ומעשרות, זה כבר היה באותו זמן חומץ. אבל הכה פה לגבי אישה, מעיקה למימר חזאי ואתה, חזאי ואתה, אפשר לומר שהיא ראתה לאט לאט, מה פתאום, ברגע שהיא רואה פעם אחת עם יד נטמעה, היא בפעם אחת נטמעת. אז לא, החזקה שלה לא הוראה לפני שהוא מצא את הדם, ולכן היא לא טמעה למפריע. שואלת הגמרא גם פה, ומי קושי הדיל מהגס, הגס חזית, יכול להיות שבאמת נטמעה מיד, אבל היא לא ידעה מזה שהיא טמעה, כי יכול להיות ש... כמו שאמרנו, יצא דם מהמקור, אבל הוא התעכב בבית החיצון, ששם זה כבר מטמא אותה, בגלל שהיא לא בדקה, היא לא ראתה את זה, אבל עד שהדם חלחל ויצא החוצה, והיא כבר כן ראתה, לקח זמן, אבל אולי היא כבר נטמעה קודם. מתרצת הגמרא, תירוץ אחר באמת, הטעם לגבי יין, איקטרתי לרעותה. שני סיבות לומר לרעת היין הזה שממנו הפריש תרומות או מעשרות, שהוא לא ראוי להפרשה. למה? כנגד זה שיש ליין הזה חזקה שהוא יין טוב, הרי מציאות עכשיו רואים שהיין הזה הפך להיות חומץ, אז אין לו את החזקה הזאת יותר. ובנוסף, יש פה חזקה נוספת, יש פה חזקה שהיין של הטבל, החביות האלה שעליהם רצו להפריש, שבשבילהם רצו להפריש תרומות או מעשרות מהחבית הזאת, הם היו בחזקת טבל, אז תשאירו אותם בחזקת טבל. אז אם כמובן שיש פה שני סיבות, לכן אנחנו אומרים שהם נשארים בחזקת טבל, והיינות האלה לא הופרשו מהם כמו שצריך תרומות ומעשרות. אבל אך לגבי אישה, איקה חדה לרעותה, יש פה רק חיסרון אחד לומר שהיא לא תהיה בחזקת הערה. למה? אתה רואה מציאות שיש פה דם. בסדר? אבל זה לבד לא יגרום שנגיד שהיא טמאה למפרע, אלא אנחנו נאמר שכל מה שהיא הייתה עד עכשיו, היא הייתה תאורה, כל התארות שהיא נגעה בהם עד עכשיו יישארו תאורים, כי בנוסף לזה שהיא עד עכשיו הייתה בחזקת תאורה, גם לתארות שהיא נגעה בהם היה חזקת תהרה. עד כאן דף ב'.